הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם גואל וקנין.
בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, יום חמישי בשבוע, חף ג' בשבט תשע"א, 12 לפברואר 2015 למניינם. הבוקר, תוכנית האקטואליה היומית של כל חי, 93 ו-92.8 FM. בזמן הקמת מפלגת יחד, טענו שם שמי שהצביע ש"ס צריך להמשיך ולהצביע ש"ס. הם בכלל פונים לקהלים אחרים, אבל בפועל המפלגה מקיימת כנסים במעוזי ש"ס השונים. ננסה להבין מה השתנה באסטרטגיה. ועדת הבחירות התכנס היום לדיון בפסילת מועמדותם של ברוך מרזל וחנין זועבי, נראה מה צפוי לנו שם היום. כמו כן, ביהדות התורה עדיין אין באמת קמפיין, לפחות לא כלפי חוץ. נבדוק מה קורה גם שם. נהיה גם עם הבית היהודי, מדרדרים שם בסקרים, סקר האחרון שפורסם אתמול בערוץ הראשון על ידי חברת טלסקר, הליכוד צומח, מסתבר שזה על חשבונה של מפלגת הבית היהודי, נבדוק מה עובר שם והאם הקמפיין לא עובד, והאם בכלל אפקט אלי אוחנה עדיין מבריח מהצביעים. זהו, עורכת ומפיקת התוכנית, זו יעל איבר, טכנאי מוטי קופפר, כאן איתכם מאחורי המיקרופון גואל ועקנין, ואני רוצה לפנות ולומר שלום ובוקר טוב לדובר הרב מזוז ומועמד מפלגת יחד לכנסת ה-20, ססון טרבלסי.
בוקר טוב, שלום וברכה.
אז מה, אתם קיבלתם החלטה אסטרטגית חדשה, גם מי שהצביע ש"ס צריך לבוא ולהצביע למפלגת יחד?
חדשה? לא חדשה. ככה אנחנו, ככה מרן ראש הישיבה חושב, וככה שומע לקחו את תלמיד הרבים בכל הארץ, וציבור גדול שגם נשקף בסקרים היום, ואני יכול להשתמש במילה נשקף, נכון?
כן, בסקר, נשקף, מה שאתה רוצה.
זה סתם, אני מתבדע. בוודאי ובוודאי, כולם צריכים להצביע ליחד. למעשה, אני חושב לראשונה בהיסטוריה של ה... יהדות החרדית. אין יותר מגזרים, אין יותר מסגרות. שום מפלגה היא כבר לא מועדון סגור. אני לא רוצה לדבר מה קורה במקומות אחרים, אני לא חושב שזה מכובד, אבל תראה את הקושי שיש אצל סיעת ג' היום להתגבש ולהתעלות על עצמם ולהגיע לשמונה מנדטים, שאגב זה הריבוי הטבעי שלהם, עם תוספת של קהלים חדשים.
אנחנו תכף נעסוק במפלגות אחרות, אני רוצה קודם כל להתעסק איתך במפלגת יחד, זה בכל זאת זה הבית הפרטי שלך, אבל שנייה אחת, בוא תענה לי על השאלה הפשוטה. כשאתה אומר שכולם צריכים ללכת ולהצביע יחד, אז בוא, אני רוצה לחלק את הציבור שלכם לשניים. יש ציבור תלמידיו של הרב מזוז, ויש את עמך בית ישראל שכולם הלכו והצביעו ש"ס במשך שנים, ראינו את זה ב-11 מנדטים, ב-12, ב-17 מנדטים, והייתה גם אמירה מאוד ברורה של הרב מזוז, שמי שהלך, מי שהצביע ש"ס ימשיך להצביע ש"ס, אנחנו מביאים קהלים אחרים, דבר ברוך, דבר מאוד מבורך ביהדות, רק שנייה אחת.
אני לא מסכים איתך לגבי מה שהשחלת, שהייתה אמירה ברורה של הרב מזוז, לא, נכון, אתה שמעת אמירה כזו?
אתה אומר שלא הייתה אמירה כזו?
אתה שמעת אמירה כזו?
אתה אומר שלא הייתה אמירה כזו?
לא, אני שואל
אותך, ססון, לא הייתה כזו אמירה? לא הייתה אמירה שמי שהצביע ש"ס ימשיך להצביע ש"ס?
אתה שמעת אמירה כזו?
אני שואל אותך, ססון, לא הייתה כזו אמירה?
לא הייתה אמירה כזו.
לא הייתה. זאת אומרת שאם אנחנו נביא לך הקלטה ונשמיע לך, אתה הולך להצביע ש"ס בבחירות הקרובות?
לא. אני שאלתי את הרב שלי, ואני יודע מה הרב שלי רוצה שאני אצביע, כמו שאלפי, מאות אלפי אנשים בארץ יודעים מה הרב שלי רוצה שאנחנו נצביע.
מאות אלפי אנשים?
בבקשה, תביא לי הקלטה כזו.
רק שאלה, אתה מדבר על מאות אלפי אנשים?
בוודאי.
אז למה אנחנו רואים רק 4 מנדטים בסקרים?
איזה סקר אתה רואה? סקר שאתה רוצה לראות.
למה? סקר שפורסם אתמול. סקר שגם אתה ראית, גם יש ראש המפלגה שלך.
סקר שפורסם ביום ראשון, בערוץ 10, קמי פוקס, הוא לא סוקר שלנו, הוא סוקר עצמאי, הוא לא עובד איתנו, הוא נותן לנו 5 מנדטים, ואני חושב שבראיון לתקשורת ברשת ב' הוא אמר ש5 חזק. זאת אומרת, אנחנו כבר פוזלים למנדט הגבוה יותר.
ובכל זאת, אתמול נתפרסם סקר, אחרי, כי אנחנו כבר שבוע לאחר, שבוע פלוס לאחר הגשת הרשימות, הכל מתחיל להיות מאוד ברור מי הולך ולאן, והנה שוב אתמול בסקר, אולי אתה לא תאהב אותו, אתה כנראה תעדיף את הסקר של קמיל פוקס, אבל סקר של אתמול, טלסקר, אנחנו רואים אצלכם ירידה של, ירידה לארבעה מנדטים, בוא נגיד שירדתם מ5, אתם בוא... עדיין מפלגה שלא קיימת, אבל אני רוצה שאותך שאלה מעניינת אחרת.
גואל,
גם
גואל,
באותו גואל. סקר...
בסקר, בוא... גם בסקר שם נתנו לשס רק 6 מנדטים.
אני, כשאני אדבר עם מישהו לשס, אני אעסוק בסקר הזה.
סקרים מלמדים על מגמה.
אם בעבר, אז בגלל שאני מדבר על מגמה,
הייתה מגמה של דשדוש, היום המגמה היא של סחף, של התחזקות, וזה מה שמעניין.
סחב והתחזקות, כשאני רואה את יחד מגיעה לארבעה מנדטים, מצד שני אני רואה את הבית היהודי נעלם, אז בהתחלה חשבנו שהקולות של הבית היהודי הולכות ועוברות ליחד, אבל פתאום אנחנו רואים שזה הולך ועובר לליכוד. מה קרה? איפה נעצר פה? מה קרה בקמפיין שאתם לא מצליחים להביא עוד קולות מהבית היהודי?
אני, אתה שואל בספציפי לגבי הבית היהודי, קודם כל אני חושב שאנחנו כן מביאים קהלים נוספים מהבית היהודי, ובכלל, ובאמת, בכנות, זה לא בגלל שאני מועמד מספר 5 ברשימה, אני מוכן, בבקשה?
זה בגלל ברוך מרזל, בין הסתם.
זה בגלל האיחוד, זה בגלל הביחד, זה לא בגלל ברוך. בגלל שהרב שהחליט לשים אותי ברשימה, החליט להזיז אותי מקום משיקולים כאלה ואחרים. בזמנו כשדיברו איתי...
משיקולים של 50 אלף או 55 אלף מצביעים, זה לא צחוק.
מי?
אני אומר, השיקול היה 50 או 55 אלף מצביעים, זה קל בעיניך?
לא, בבחירות הקודמות עוצמה יהודית הביאו 67 אלף קולות.
אני לא חושב שאתם את כל 67 אלף הפעם, אבל אני עדיין אומר שיש להם 50, 55 אלף קולות, שזה יותר מכל אחד אחר.
ניתוחים שלנו וגם שלהם וגם של כל הסוקרים הם שווים מנדט פלוס, שזה בערך 35 עד 40 אלף קולות. אגב, גם בגלל זה...
אז אני פרגנתי להם 50 אלף.
כן, אבל בגלל זה הם גם הסתפקו בנציג אחד ברשימה ולא ביותר מכך.
שאנחנו נפתח את הנושא הזה לדיון עכשיו, מה היה את ההבטחות של יוני שטבון לי באופן אישי, אני לא יושב בשום פנים ואופן באותה רשימה עם ברוך מרזל?
אדרבה, יוני האמין, יוני בסוף התיישר עם הדרך שבה הוא מאמין, של הביחד, שלא ניתן לדחות יהודי או לתת קולות לשמאל בגלל שיקולים כאלה ואחרים. בסך הכל מדובר באנשים יראי השם, שומרי תורה ומצוות, שבשבילם כל עניין, כל פסיק קלה כבחמורה, הכל בדעת תורה. למה לא לאחד אותם למען מטרות משותפות רבות?
על מי הוטל התפקיד ללכת ולהסביר ליוני שטבון? על מי הוטל התפקיד ללכת ולהסביר ליוני שטבון ששון שלמעשה?
גם יהדות התורה חלוקה בתוך עצמה בעניינים כאלה ואחרים, אני מתעלם מסיעות אחרות בדווקא.
לא, אני לא רוצה שתעסוק בסיעות אחרות, כי זה לא ראוי, כי אתה גם לא רוצה שסיעות אחרות יעסקו בכם. אבל בוא תסביר לי, מי האיש עלה שהיה אמור ללכת ולהסביר ליוני שטבון, תשמע, אתה מביא 3, 4, 5,000 קולות, יש פה אדם שמביא 50, 60,000 קולות, 45 לפי המספרים שלכם.
לא, 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 יוני שטבון לא מביא 3, 4 ו-5 אלף קולות, אני חושב שההימצאות של יוני ברשימה כמו שלנו, אדם שהיה מוכן לאבד את הכל, את המעמד שלו, את המקום שלו בכנסת, בשביל עיקרון של תורה, אתה שוכח איזה כתבות ואיזה חיבוקים נתנו לו במגזר החרדי אחרי ההצבעה שלו בעניין חוק הגיוס, לבוא להגיד שבן אדם הזה מביא 3-4 אלף קולות, לדבר עליו כאחרון האנשים, אני לא חושב שזו התפיסה בציבור, והציבור מוכיח את זה.
7,000 קולות, עדיין 50,000 קולות זה יותר מ-7,000 קולות, אבל אם אתה כבר דיברת על חוק הגיוס, אז בוא אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר, אתה היית בעבר מנהל מוסד, אני רוצה להיכנס לך למוסד, לנושא הזה, אולי זה לא היה מנהל, אולי לא היית במוסדות הפטור, אבל מוסדות הפטור סבלו מההצבעה של יוני שטבון. אז אם אנחנו זוכרים לו את כל הפעילות שלו בכנסת, בוא נפתח את הכל.
אנחנו זוכרים את הדברים החשובים. מוסדות הפטור סובלים או סבלו, לצערי...
בשנת 2014 הוא חתך להם חלק מהתקציב שלהם. זה לא דבר חשוב?
הוא חתך. הוא היה בסיעה שחתכה, הוא לא חתך.
אבל הוא הצביע, הוא גם היה בסיעה שהצביע בעד חוק הגיוס והוא הצביע נגד. אז למה אתה זוכר לו רק את זה ואת מה... למה אתה בוחר את מה לזכור? זה
החלק המעניין. אני בוחר לזכור שבאו אנשים שהתעלו על עצמם, שרואים במטרות עקרוניות של תורה, של ארץ ישראל, של ימין, של אחדות, כערך גבוה ונשגב, עזבו את הכל, כן, ויתרו על הכל ואמרו, בואו רבותיי, יש מפץ, יש דרך חדשה, בואו ונתאחד. ואנחנו רואים את הסחף שנמצא היום בציבור. להתייחסות, אני התייחסתי לעובדה שאתה אמרת שהוא מביא 5,000 קולות, ממש לא נכון. גם הניתוחים שאתה קורא ושאתה שומע בתקשורת של סקרים, הציבור הדתי, הסרוג, העמך בישראל, שרואים ביוני שטבון שותף לדרך.
אני רוצה לחלק איתך לשניים את הקהל הזה, בוא, וגם אתה יודע שאני צודק. בוא, יש את הציבור, יש את ציבור חובשי כיפות הסרוגות שגרים בנתיבות ובנתניה ובאופקים וביוקנעם, ואני לא רוצה להגיד, לא יודע אפילו עוד איפה. זה ציבור שהוא לא ציבור של המחנה הציוני דתי. זה חובשי כיפות סרוגות מסורתיים שהרב מזוז קרוב אליהם הרבה יותר מיוני שטבון. אז אתה לא יכול לספור את אותו ציבור פעמיים. זה לא ציבור שמצביע לכם בגלל יוני שטבון. יוני שטבון הוא מביא חבילה מאוד ברורה של אנשים, הוא מביא חבילה הרבה יותר קטנה משל ברוך מרזל, ועל כך גם אתה לא מתווכח, וזה שברוך מרזל מביא את החבורה הגדולה ביותר אצלכם, גם על כך הם מן ויכוח, גם הדבר הזה רואים אותו, אני מדבר מבחינת הפוליטיקאים, אני לא משווה פוליטיקאים לרבנים, שיהיה ברור לרגע. אבל עדיין, הייתה אמירה שאלה שהיו בשס צריכים להישאר בשס. בוא תסביר לי איך זה מתיישב עם הכנסים במאוזים. אלא אם כן תאמר לי, תשמע, אלעד זה הבית שלי, כי אתה חלק משם, אתה ניהלת מוסד, אז אתה עושה את זה.
אני בפירוש שמעתי מראש ישיבה דברים שונים לחלוטין, ויתרה מכך, ראש ישיבה אמר בשבוע שעבר בכנס בתל אביב, אמר, מי שמצביע לתנועת יחד, כן, מקיים מצוות עשה. הראש ישיבה בכנס אחר, שלא אני שמעתי, אבל הביאו ציטוט מדבריו, אמר, מי שמצביע לתנועה אחרת יהיה לו עולם הבא, מי שמצביע לתנועה שלנו יהיה לו פעמיים העולם הבא. אנחנו לא רוצים לדבר על האחרים, למה לא אחרים. אני חושב שזה ברור, ההבדל בינינו לבין כל סיעה אחרת הוא שקוף, ואנשים שיודעים ומעריכים תורה, מעריכים אחדות, מעריכים את הגדולה של מרן ראש הישיבה, שלקח על עצמו את ההנהגה של הדור הזה, מצטרפים בהמוניהם. אני חושב שזו הבשורה, וזו הנקודה המרכזית בבחירות.
אנחנו נעצור בשלב הזה של עולם הבא ופעמיים עולם הבא.
כל מפלגה בימיה עשתה דברים טובים.
ססון טרבנסי, אנחנו נעצור בנקודה הזו של עולם הבא פעם אחת, עולם הבא פעמיים. תודה רבה לך שהיית איתנו, שיהיה המשך בוקר טוב. פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, הבוקר, עם גואל וקנין.
שבנו אליכם כאן בתוכנית הבוקר, השעה 9:17, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת אילת שקד, הבית היהודי. היא לא איתנו על הקו, אנחנו נגיד שלום ובוקר טוב ליהודה אבידן, סגן יושב ראש ועדת הבחירות.
בוקר טוב גואל.
בוקר טוב יהודה, בוא תסביר לנו מה מחכה לנו היום. יש לכם יום דיונים ארוך לקראת פסילה, בקשה לפסילה גם של חנין זועבי, גם של ברוך מרזל. איך הדברים האלה הולכים לעבוד היום?
וגם של הרשימות, יש מספר רשימות שביקשו לפסול אותם. יש שני הליכים, יש הליך של פסילת רשימה ויש הליך של פסילת מועמדים. והיום אנחנו יכולים להתחיל בשעה 10, אמורים להתכנס ועדת הבחירות בראשות השופט ולהתחיל לדון אין פסילת העומדים ואין פסילת המפלגות אותן ביקשו לפסול, שזה מפלגת ישראל ביתנו ביקשו לפסול אותה, ביקשו לפסול את הרשימה הערבית כולה ואת הרשימות על הירוק.
יהודה, אני רוצה להתקדם איתך צעד אחד קדימה. הרי אתה יודע, כמדומני שלמעט מרשימתו או מועמדותו של מאיר כהנה, זיכרונו לברכה, לא הייתה איזושהי פסילה שחווינו אותה בשנים האחרונות.
זה לא רשימת מאיר כהנה, אלא את מאיר כהנה בעצמו.
כן, תיקנתי את זה. רק בוא תסביר לי רק דבר אחד. יש באמת התכנות לפסילה של אחד המועמדים היום? בוא נתכנס כרגע לא לרשימות, אלא למועמדים.
ההערכה שלי שבוועדה עצמה כן יהיה רוב לפסילת שני המועמדים, כי ברגע שיש עתיד פעם כן חברה לשמאל, והשמאל חבר לימין בחנין זועבי, אז מרבית הסיכויים שאכן תהיה פסילה של שני המועמדים, גם של חנין זועבי. מה שכן, אבל חנין זועבי להערכת יהיה יותר קונסנזוס בהחלטה על הפסילה.
מה השלב הבא אחרי הפסילה? יש אפשרות לערער? אין אפשרות לערער?
בוודאי, בוודאי. זה אחרי זה הולך לאישור בית המשפט ברשימת מועמדים למועמד, זה צריך אישור של בית המשפט, וברשימה זה יש זכות ערעור לבית המשפט העליון. ברשימות לא יהיה הערכה שלי, לא הערכה, כי בוודאות אין רוב לאף אחד לפסילת הרשימה, אין יהיה רוב לשניהם, ואחרי זה הולכים לבית המשפט העליון. צריכים לזכור שלא בטוח שבית המשפט העליון יחליט להפוך את ההחלטה הפעם של חנין זועבי. יש דיבורים שאולי הפעם סוף סוף כן יהיה סיכוי שבית המשפט יחליט לאשר את הפסילה שלה, מה שאני לא רואה שום סיכוי אצל ברוך מרזל. ברוך מרזל זה עתירה קנטרנית גרדה במקרה הזה, אז אופי שאנחנו לא מסכימים לדרכו, ואני חושב שהוא לא מייצג את הציבור הדתי, ואפילו לפעמים גורם נזק, אבל אני חושב שאין מקום לפסילה. צריך שאנשים ידעו, לפעמים ישמעו את הקול שלו, אולם לא מהכנסת, אבל לפחות שידעו שקול שהוא קיצוני ימני, שהוא לא מייצג את הציבור הכללי. אתה יודע, כדי לפעמים להבליט את הדעות של הימין, אתה צריך שיהיה אחד שימני קיצוני כדי להגיד, זה לא הדעה שלנו, אבל זו הדעה שלנו האמיתית.
אם היום אני אומר, אתה ישבת שנים בתוך הוועדה הזו, זו לא הפעם הראשונה שאתה יושב בה, אם אני אומר לך היום, יהודה בוא תתן לי הערכה, אתה יכול להעריך האם בית משפט יקבל את הפסילה של זועבי או לא?
אמרתי לך, בגלל שבבחירה, בפעם הקודמת ואז נפשרה, כבר היה גם התבטאויות של שופטי בית המשפט העליון, שהצטערו לאחר מכן, מדוע הם לא פסלו אותו, כי הם אומרים שהם יודעים. תחת ההיסטוריה של חנין זועבי, עם כל ההיסטוריה שלה והביקורות שיש עליהם בית המשפט העליון, ואתה יכול לחבר ולהבין שיכול, על מה עוד שהפעם השופט ג'וברן לא יוכל לשבת בכיסא של בית המשפט העליון, כי הוא בכובע של יושב ראש הוועדה. ואז, אתה יודע, זה עוד אחד שלא ייתן, שלא נמצא שם בתוך, בתוך בית המשפט. תראה, גם צריכים לזכור שגם פעמים הקודמות היה דעת מיעוט על מקרים פחות קיצוניים, כמו שעכשיו אנחנו מדברים. אומנם חנין זועבי גם הייתה פעם שעברה בבקשה לפסילה, והיא אושרה, אבל מאז היא צברה לעצמה נקודות חובה רבות ביותר, שלא זכורות בדוחות דמוקרטיה, כולל כמעט המלצה לכתב אישום, כמעט הסרת חסינות, הרחקה מהכנסת, היה לה היסטוריה מאוד חזקה בתקופה הזאת. לך תדע.
יהודה אבידן, סגן יושב ראש ועדת הבחירות, תודה רבה לך על הדברים, החכמת אותנו.
תודה רבה לך גם כן, שלום שלום, כל טוב.
שלום לך ושלום ובוקר טוב ליושבת ראש סיעת הבית היהודי, איילת שקד.
בוקר טוב.
אולי את יכולה לתת את, לשים את האצבע ולהסביר לנו מה לא עובד אצלכם בקמפיין, מה גורם לירידה הזו שאנחנו רואים בסקרים לאחרונה?
מה שגורם זה הקמפיין של הליכוד, זה המלחמה כביכול הדו-ראשית, שנתניהו אומר תצביעו לי, אחרת בוז'י יהיה ראש ממשלה, שזה דבר שהוא כמובן לא נכון, כי שיטת המשטר במדינת ישראל בנויה על גושים. ולכן לצערי כל מנדט שעובר מהבית היהודי לליכוד מחליש את הימין, מחליש את הציונות הדתית.
זאת אומרת שהיום המתחרה שלכם העיקרי על מאגר הקולות, על בנק הקולות, אתם רואים את זה דווקא את הליכוד, אתם לא רואים כרגע איום בעצם קיומה של מפלגת יחד, של אלי ישי?
לא, לא, הבעיה שלנו זה הליכוד, וכל מנדט שעובר מאיתנו לליכוד מחליש בצורה משמעותית את כל אנשי מה שהציונות הדתית מאמינה בו. כי במהלך הקדנציה האחרונה הליכוד בעצם עצר כל יוזמה שאנחנו רצינו לעשות, בין אם זה במערכת המשפט, בין אם זה את חוק העמותות, בין אם זה הקפאת התכנון ביהודה ושומרון, ואני חושבת שזה יהיה קשה מאוד אם באמת הבית היהודי לא יהיה חזק.
אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מעניינת. יכול להיות שאתם עדיין לא מצליחים להשתחרר מאפקט אלי אוחנה?
לא, אני לא חושבת שזה קשור לאלי אוחנה.
אבל הנה, הדרדור שלכם בסקרים, הירידה בסקרים החלה מאותו ליהוק מוצלח או לא מוצלח, כל אחד ייתן את הציון לפי איך שבא לו, אבל שורה התחתונה, מאותו רגע העסק מתחיל לרדת.
זה נכון, אבל העסק הרגע יורד בגלל הקמפיין של הליכוד ולא בגלל שום דבר אחר, ואני שוב חוזרת ואומרת, מי שארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל חשובה לו, צריך להצביע לבית היהודי. כי זה כאילו אנשים שכחו מה קרה בשנתיים האחרונות, מי נלחם על מה שחשוב לנו ומי לא.
השאלה שלי, יכול להיות שההסכם שלכם עם הליכוד לא לצאת לאיזושהי מלחמה, לא לצאת למאבקים, אתם מעין איזושהי הפסקת אש ביניכם לבין הליכוד, יכול להיות שההחלטה הייתה מוטעת?
יכול להיות, זה כאילו הפסקת אש, אבל הליכוד בעצם בזה שהוא כל הזמן מדגיש שצריך להצביע רק לנתניהו, פוגע בנו, זה סוג של קמפיין נגדנו, כי הם לא מצליחים לקחת קולות מיש עתיד או מכחלון. ולכן הכל מגיע מאיתנו, ואני חושבת ששוב, אני חושבת שהציבור צריך מה שנקרא לרענן את הזיכרון, ולא להיות עם זיכרון לדווח כל כך קצר, ולחשוב מה בשנתיים האחרונות הבית היהודי עשה, ומה הליכוד עשה, בין אם זה הצירה של הפעימה הרביעית, בין אם זה המלחמה נגד ההקפאה שנתניהו יזם, ביהודה ושומרון, ובין אם זה מינויים של רבנים, רבנים של הציונות הדתית, דבר שאנחנו רואים לזה חשיבות רבה מאוד, והסיפור מאוד פשוט, אם לבית היהודי לא היו הרבה מנדטים, אז משרד הדתות כנראה לא יהיה בידיים של הבית היהודי.
אני גם זוכר זמנים שמשרד הדתות בכלל היה סגור ולא היה קיים, אז כנראה שזה לא חזות הכל, אבל אם כבר הזכרת את רבני הציונות הדתית, אני מכיר גם רבנים בציונות הדתית שהיו איתכם, ופתאום חתכו החוצה, הם כבר לא יכולים לקבל את זה, הם יש להם טענות על מסע של חילון של המפלגה, אולי המפלגה איבדה את הדרך מבחינה ציונית דתית?
אני ממש לא מסכימה עם זה, אני חושבת שכל רבני הציונות הדתית כולם מאוחדים סביב המפלגה.
גם הרב דוב ליאור? גם הרב אבינר?
חוץ מהרב דוב ליאור, אני חושבת שכל רבני הציונות הדתית מאוחדים.
הרב דוב ליאור, הרב אבינר, הרב שמואל אליהו, יש רשימה ארוכה, גלריה שלמה?
הרב שמואל אליהו בהחלט, הרב שמואל אליהו בהחלט תומך בבית היהודי. אני חושבת שכל רבני הציונות הדתית, חוץ מהרב דוב ליאור, תומכים בבית היהודי. וזה לא העניין, העניין
כשהרב שמואל אליהו הולך לרב מזוז ואומר לו את מה שאומר לו ומצטלם איתו, והוא יודע שלתמונה הזו יש בית פוליטי, את עדיין חושבת שהוא תומך בבית היהודי?
אני לפני דקה סיימתי איתו שיחה, אז אני יודעת על מה אני מדברת, אבל בוא ניתן לו לדבר, צריך לשאול אותו באמת, לא אותי. אני חושבת שהציבור פה, הציבור צריך להבין שיש שיטת משטר גושית. זאת אומרת, כל קול שהולך לבית היהודי הולך לראשות הממשלה לנתניהו, אבל למדיניות של ימין, ולא
אנחנו צפויים לראות עשרת כפפות, וכן נראה עכשיו קמפיין שלכם על הראש של הליכוד, על הראש של נתניהו?
אני לא חושבת כרגע שזה הולך לקרות, למרות שאנחנו באמת הנפגעים העיקריים מהקמפיין של הליכוד. אני סומכת בתבונתו של הציבור, ובכל זאת, אני כן קוראת לאנשים להיזכר מה היה כאן בשנתיים האחרונות. הבית היהודי זה המפלגה היחידה שעמדה על הערכים.
אנחנו קצת גולשים לתעמולת בחירות, אנחנו, את יודעת, מוגבלים.
זה גם חוק שצריך לשנות.
כן, שוב, אבל המסר אכן הובן, יושבת ראש סיעת הבית היהודי, חברת הכנסת איילת שקד, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת אופיר אקוניס. בעצם השר כבר.
בוקר אור. גן השר. במעמד של שר במשרד להגנת הסביבה, אבל אנחנו, אתה יודע, לא נתאפס לדקויות, אנחנו במשימה אדירה כרגע, אדירה.
במעמד שר זה לא כל כך דקויות, אבל בוא אני רוצה לגוע איתך בדיוק במשימה הזו, האם המשימה האדירה שלכם כרגע לסגור הסכם הפסקת אש עם הבית היהודי, אבל מהצד שני להכניס להם, אתה יודע, פעם אחר פעם בביסים קטנים, והנה הם יורדים ואתם עולים על חשבונם?
אנחנו בהסכם הפסקת אש ראוי, מכובד, הכרחי, בהסקת מסקנות הדדית, אני חושב, גם מצד הבית היהודי שלא היסס לתקוף את הליכוד בקמפיין הקודם, וגם מצידנו והטעויות שלנו. למה לחזור על טעויות? הרי המאבק הוא לא מול הבית היהודי, המאבק הוא מול השמאל. האלטרנטיבה היא הקמת ממשלת שמאל בראשות ציפי לבני ובוז'י הרצוג בתמיכת הסיעות הערביות. עכשיו, אנחנו באים ואומרים, כדי למנוע את הקטסטרופה הזאת, העלולה להתרחש במדינתנו, אם החליל הדבר הזה יקרה, אנחנו מבקשים מכם להצביע לליכוד. אני חושב שזה דבר לגיטימי, אני חבר ליכוד משחר נעוריי, תמיד הצבעתי לליכוד, ואני חושב שבמרכז הממשלה הבאה צריכה לעמוד מפלגת שלטון גדולה ויציבה, בשם הליכוד, ואני עושה זאת משום, אני אינני תוקף את הבית היהודי, אני או חבריי. אנחנו פשוט אומרים, תצביעו בשבילנו.
אתה יודע, יש לתקוף ולומר שהבית היהודי זו מפלגה לא טובה, ויש גם לתקוף ולעשות את זה בצורה אחרת, בצורה יותר קלאסית, וזה מה שעושה הליכוד, אבל בואי, אנחנו גם מדברים על מפלגת שלטון גדולה, אז בוא, מפלגת השלטון הזו, שאתה חלק מהחברים שלה, הלכה ובגדה, נקרא לזה בגידה, מספיקה המילה בגידה כדי להבין מה קרה פה, בשותפים הטבעיים שלה, אני מדבר במפלגות החרדיות, אז למה באמת אנחנו צריכים מפלגת שלטון גדולה?
זאת שאלה מצוינת, והתשובה היא, קודם כל לא הייתי משתמש במילה בגידה, אבל הייתי מחדד את המסר. ערב הקמת הממשלה הקודמת, כאשר אנחנו רצינו את הסיעות החרדיות ומה שמכונה השותפות הטבעיות בממשלה, נוצר ציר הבית היהודי יש עתיד, שחסם באופן ברור את כניסת הסיעות החרדיות לממשלה. את המציאות הזאת אפילו דוברת מוכשרת כמו חברת הכנסת שקד לא תוכל לשנות. אנחנו חוזרים ואומרים, אנחנו בעד השתתפות רחבה מאוד של סיעות הכנסת הבאה בממשלה הלכת החדשה שנקים בעזרת השם, לאחר שנקבל מנדט גדול מן הציבור, ואז אנחנו, כל מי שיסכים לקווי היסוד שלנו,
ואז תקבל מנדט גדול מן הציבור. בבחירות הקודמות קיבלתם מנדט,
אני רק רוצה להשלים את המשפט. לא נראה לי שהם יהיו החברות והחברים בוז'י וציפי, הם לא יקבלו את קווי היסוד, הם גם לא, אם אתה שואל אותי, אין שום סיבה להזמין אותם לממשלה לאחר השיח האלים, הברוטלי, המסית, המכפיש שהם מנהלים נגד הליכוד ונתניהו בשבועות
האחרונים. אתה יודע, גם ראינו את השיח המזלזל בסרטונים שהליכוד מפרסמים, ואני לא אכנס לזה, כי אנחנו נמצאים בתקופת בחירות ויש שיח מזלזל ושיח אלים, ושוב, זה חלק מהמערכת הפוליטית אצלנו בארץ, ככה זה עובד, אולי גם ככה זה עובד בכל המקומות אחרים בעולם. אבל אני רוצה לחזור איתך למפלגת שלטון גדולה. בפעם הקודמת, למרות שהיה ציר, היו הרבה שפנו בפוליטיקאים מאוד משופשפים, אני גם זוכר את הפנייה של אריה דרי לבנימין נתניהו, לך תלך לממשלה צרה, למרות שלא יהיה לך רוב, אני מבטיח לך, וזה היה ברור שהימין, הבית היהודי, לא ייתנו לממשלה ליפול, כי הם יבינו, שהם היו מבינים שבחירות חוזרות, או מישהו אחר שהרכיב את הממשלה, המצב שלהם היה יכול להיות הרבה יותר גרוע, ואולי זה היה יכול לפרק את הברית בינם לבין יאיר לפיד, אבל נתניהו, שהוא יושב ראש המפלגה שלך, לא היה לו אומץ, כמו שבהרבה מקומות אין לו אומץ.
מה השאלה?
מה השאלה? זה מי קבע שעכשיו אתה תולה את זה במפלגת שלטון גדולה? הרי גם עכשיו הוא יוכל לבוא ולזרוק את השותפים הטבעיים שלו, ואין מנוס.
אני מודיע בצורה ברורה ביותר על דעתו של יושב ראש הליכוד, הוא ראש הממשלה נתניהו, שסיעת הבית היהודי, שהייתה השותפה הטובה ביותר אחרי הברית הלא מובנת עם יש עתיד בתחילת הקדנציה, הייתה השותפה הטובה ביותר, הנאמנה ביותר, וגם עם התפיסות הקרובות ביותר
להזכיחה, השותפים הנאמנים ביותר היו מפלגות החרדיות לאורך שנים.
המפדל הייתה גם שותפה מלאה למפלגת העבודה לאורך שנים. אני מזכיר לך שהשותפות הברית ההיסטורית שמדובר עליה שנים בפוליטיקה הישראלית איננה בין הליכוד לבין המפדל, אלא בין המפדל למפלגת העבודה, המערך ומפאי לאורך השנים. לאחר המהפך של 77, ברוך השם, המפדל עשתה את הדבר הנכון והשתתפה בממשלות הליכוד. ואני אומר לך שאני רואה השתתפות של הבית היהודי כשותפה בחירה בממשלה הבאה, ולכן כדי שתהיה ממשלה, ואני חוזר בזה לתחילת השיחה, אבל כדי להבטיח שתהיה ממשלה כזאת שבה הבית היהודי תהיה שותפה טבעית ובחירה, צריך שתוקם ממשלת ליכוד, ולכן נדרשת רשימת ליכוד
אנחנו,
גדולה.
אנחנו נעצור כדי לא לגלוש לתעמולת בחירות, אבל שוב אני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שאני עובר לנושא אחר, יכול להיות שהחוסר היכולת של נתניהו לענות תשובות בנושא החברתי, הכלכלי, בכל זאת 6 שנים הוא ראש הממשלה ברצף, המצב פה הוא בהחלט בעייתי, זו הסיבה שהוא מתחמק מאימות?
ידידי היקר, אם לא נאמר את האמת על המצב הכלכלי-חברתי בישראל, אנחנו נחטא לבוחרינו. יש הרבה מאוד דברים...
אני מדבר על ארץ ישראל שלי, של הפריפריה, ולא על ארץ ישראל שלך שנמצאת בתל אביב.
אני מדבר, אני אשיב לך משום שיש פה הרבה עיוותים, הרבה שקרים והרבה חוסר אמיתות לגבי המצב הכלכלי-חברתי. שוב אני אגיד, יש הרבה מאוד מה לשפר, נדרשת תוכנית לאומית בנושא הדיור, דבר שלא היה ב6 שנים האחרונות, כשתיק הבינוי, אגב, לא הוחזק בידי הליכוד, אלא על ידי הבית היהודי ושם.
יש ראש ממשלה, הוא נושא באחריות, הוא ראש הפירמידה.
כן, טוב,
אתה לא יכול להתחמק מאחריות.
הדברים הטובים...
אפילו ראש הממשלה שלך, יושב ראש המפלגה שלך, עוד בבעיה הזו, עוד הלך והאשים את ראש הממשלה הקודם, זאת אומרת, תמיד ראש הממשלה הוא אשם.
הדברים הטובים הם כמובן של המפלגות האחרות, והדברים הרעים כולם של הליכוד. כמובן אני אומר את זה בציניות ובלעג. אבט, אתם רוצים לדבר על צדק חברתי? תראו כמה מובטלים יש בישראל, 5.7% זה שיא כמעט של כל הזמנים. כלומר, שוק העבודה גדל, שוק האבטלה קטן. אנחנו העלינו את שכר המינימום שקיבלנו ממפלגת העבודה בירושה של 3,700 שקלים, ובשבוע שעבר, או סליחה, לפני שבועיים, הצבענו עליו מבלי שציפי ובוז'י ושפיר ושמולי ומרב מיכאלי וכל הסוציאליסטים האלה יהיו, אפילו לא היו, במליאת הכנסת. אנחנו הורדנו את ההבטלה,
אז בגלל שאני, אתה יודע, אני רוצה ללמוד ממך את הציניות.
באופן ישיר, מספר העניים ירד בישראל, גם בקרב קשישים.
אז יופי, אז בגלל שאני לומד ממך את הציניות, אז אני רוצה...
זה לא מספיק, אתה צודק.
אני באמת, אני לוקח את הציניות שלך בשתי ידיים, ואני אומר, אוקיי, אז הדברים הטובים הם שלכם, הדברים הגרועים הם של מפלגות אחרות, המשבר בדיור, המשבר בבריאות, העובדה שיש אנשים שאין להם מה לאכול בבית, או המספר חסר התקדים של ילדים שנמצאים מתחת לקו העוני, של משפחות מתחת לקו העוני, איפה זה נמצא?
מאיפה הבאת את הנתונים האלה? מאיפה, מדוח הדוח, סליחה, מהדוח האלטרנטיבי של עמותה פוליטית בשם לתת, מאיפה אתה, אני מסביר לך שהנתונים של העוני נתמכים שאני נותן, כמובן אסור שיהיה אפילו אני אחד בישראל, אסור שיקרה, כמובן בזמן מפלגת העבודה, בממשלות שלהם, לא היו עניים בכלל, אף פעם, כולם היו עשירים, כולם נסו על מרצדס, סימנו באמת, מספיק כבר עם השיח הפופוליסטי הזה, לדאבון הלב, ישנם עוד עניים בישראל, אבל מספרם יורד, אני אסביר את זה שוב, יורד, אומר את זה דוח הביטוח הלאומי, לא דוחות פופוליסטים של עמותות חיצוניות, הוא יורד גם בקרב קשישים וגם בקרב עניים. האם אנחנו סיימנו את המלאכה? בוודאי שלא, אבל המדיניות שלנו, של העלאת שכר מינימום, של הגדלת שוק העבודה, של הקטנת האבטלה, הדברים הללו יביאו בהכרח להמשך המגמה של ירידה בעוני. לא סיסמאות דפוקות, סליחה על הביטוי, כן? של מפלגת העבודה, שאומר את הדבר הבא, תראה שלט חוצות מחוץ לאולפן שלך. אפס קשישים עניים בתוך שנה, אומרת מפלגת העבודה. מה הם יעשו? הם יארגו אותם? איך יהיו אפס קשישים עניים? לא יהיו קשישים עניים בישראל בתוך שנה. זה בדיחה, זה שיח עלוב. רק פופוליזם בולשוויקי מבית מפלגת העבודה והשמאל יכול להביא סיסמאות כאלה.
חבר הכנסת אופיר אקוניס, סגן השר במעמד שר, אופיר אקוניס, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך ויום טוב.
והמשך יום טוב. פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, הבוקר, עם גואל ועקנין.
תשע ועוד 42 דקות, שבנו אליכם כאן בתוכנית הבוקר. שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת מרב מיכאלי, מפלגת העבודה. מרב מיכאלי איתנו? אני מאמין שהיא תהיה איתנו בעוד כמה דקות, אנחנו קצת נרצה לשוחח איתה על מה שקורה במפלגת העבודה, על הקמפיין, על ההערה הנחמדה של אופיר אקוניס, חבר הכנסת אופיר אקוניס לפני כן. אנחנו תכף נבדוק אם היא נמצאת איתנו על הקו, אנחנו נראה אם ניתן להעלות אותה. חברת הכנסת מרב מיכאלי איתנו?
איתנו, בהחלט, בוקר טוב.
בוקר טוב מרב. רציתי, את יודעת, לשאול אותך, אני קורא כאן מחוץ לאולפן רדיו קול חי, יש לנו שלט גדול, אפס עניים תוך שנה, איך זה עובד? מפלגת העבודה הולכת לחלק כסף או שהולכת להרוג עניים?
אפס עניים תוך שנה של, איפה אתה קורא את זה?
יש שלטי חוצות שלכם, בילבורדים מאוד גדולים, זה הוא או אנחנו?
כן, היא הולכת להרוג עניים, אוי ואי ואי, איזה מחשבה מזעזעת.
מזעזע, נכון, אז בואי, בואי תספרי לנו קצת מה הולך באמת להיות, איך זה באמת הולך לעבוד, זה נשמע קצת אמירה בעייתית מאוד.
אני מודה שאת השלט הזה ספציפית אני לא ראיתי, אבל בגדול הרעיון הוא שהתוכנית הכלכלית שהמחנה הציוני מציג, בשונה אגב מהליכוד שלא מציג שום תוכנית, מתכוונת לטפל בבעיה הזאת, רואה לנגד עיניה את השכבות המוחלשות, רואה אנשות ואנשים שעובדים במשפחות שחלקן עובדים בהם שני בני הזוג, גם אבא גם אמא, ולא מצליחות ומצליחים לצאת מהעוני.
אגב, אני רוצה לסייג את הדברים שלי, אני מדבר על קשישים.
אנחנו מתכוונים לפעול למען זה בשלל דרכים.
שזה אומר, אני כמובן התכוונתי לקשישים עניים, אבל שזה אומר, מה זה שלל דרכים?
שזה אומר קצבאות, שזה אומר להעלות את השכר, שזה אומר לתת יותר שירותים חברתיים. הדבר, חלק ממה שגורם לעוני, זאת העובדה שהמדינה הפסיקה לקחת אחריות על האזרחיות והאזרחים שלה, וצריך לשלם היום יותר בשביל חינוך, וצריך לשלם בשביל בריאות, וצריך לשלם המון כסף למוצרי יסוד, ו... דברים שהמדינה פעם דאגה להם, ואנחנו נחזור לדאוג להם. יהיו שירותים חברתיים נגישים לכל אחת ולכל אחד.
כשאת אומרת העלאת קצבאות,
סוציאליים שיוכלו לתת מענים, תהיה התייחסות. אנחנו רואות ורואים את האנשים האלה, הם לא שקופים בעינינו. אנחנו לא מאמינים מה שנתניהו מאמין, כמו כבר אמונה דתית, שהוא ייתן את הכסף לעשירים והכסף יטפטף למטה. הכסף לא מטפטף למטה, הוא נשאר למעלה אצל העשירים, שהופכים ונהיים יותר עשירים. ברוב האוכלוסייה נהיית הרבה הרבה יותר ענייה.
את יודעת, מפלגת העבודה החזיקה בארסנל שלה לא מעט אנשים עשירים, כאילו אני מתחיל לקבל את התחושה לאחרונה שבמפלגת העבודה אולי שונאים עשירים, אולי יש איזשהו יש איזושהי בעיה, התדמית הזאת של בן אדם עשיר שעבד על הכסף שלו, איפה בדיוק הבעיה?
מה, כאילו אני לא מבינה, גואל וקנין, במיוחד באמת בקהל המאזינות והמאזינים שלך, מה העניינים האלה עם שנאת עשירים? אנחנו במפלגת העבודה לא שונאות ושונאים אף אחד קודם כל, ההפך הוא הנכון. אנחנו מדברים נגד שנאה, אנחנו עובדות נגד ההסתה, שזה מה שהימין עושה לנו כל הזמן, אומר עלינו לא יהודים, לא ציוניים, לא ככה, לא ככה. אנחנו אומרות להפך, אנחנו רוצות ורוצים להסתכל על כל עם ישראל, אנחנו לא שונאים אף אחד, אבל אנחנו בעד חלוקה שוויונית של המשאבים. אנחנו לא בעד שמי שיש לו כסף, ואגב חלק בגלל שהם עבדו קשה, חלק בגלל שהם קיבלו מתנות מהמדינה על חשבון כולנו, חלק קיבלו את ים המלח, חלק קיבלו את הגז, הם מקבלים, זה משאבים שהם של כל אחד ואחת מאיתנו, והם לא צריכים לקבל את המתנה, הם צריכים לשלם על זה מס כמו שצריך, הם צריכים לשלם שכר לעובדות ולעובדים כמו שצריך. אנחנו לא שונאים אף אחד, ההפך הוא הנכון. אנחנו בעד יותר הכלה, יותר אהבה, יותר שיתוף, אבל
את רואה את מפלגת העבודה מקימה ממשלה ביחד עם מפלגות החרדיות?
סליחה?
את רואה את מפלגת העבודה מצליחה להקים קואליציה ביחד עם מפלגות החרדיות?
נראה לי מובן מאליו ממש, מה השאלה? אנחנו, קודם כל מפלגת העבודה, צריך להגיד, מפאי ההיסטורית היה לה שיתוף פעולה עם החרדים מאז ומעולם. שתיים, אנחנו ישבנו באופוזיציה בקדנציה הזאת ביחד עם המפלגות החרדיות, שיתפנו פעולה בצורה בלתי רגילה.
אחוות אופוזיציונרים.
וצבלנו ביחד מנחת זרועם המשותפת של בנט, שהוא הראשון שהוא נגד המפלגות החרדיות, של לפיד, שעשה קריירה והון פוליטי מלרדוף את, את הציבור החרדי, וכמובן ראשון במעלה נתניהו, שבשביל הכיסא שלו אין לו בעיה במי הוא בועט.
ונגיע לנושאי הליבה, ואז פתאום אנחנו נתחיל לראות פיצוצים, שבין הציבור החרדי לבין מפלגת, בין ההנהגה החרדית למפלגת העבודה, יתחילו שאלות של גיוס, יתחילו כל מיני שאלות של לימודי ליבה.
מי יביך לכם את החוק הדרקוני הנורא הזה של הגיוס? מפלגת העבודה? גואל, על מה אתה מדבר איתי?
וכשתגיעו לממשלה, החוק הזה יקבל שינוי?
סליחה שאני אומרת לך.
והחוק הזה יקבל שינוי?
מי יעביר לכם את החוק הלא דמוקרטי?
ואנחנו צריכים לראות שינוי בחוק הזה? ואנחנו צפויים לראות שינוי בחוק הזה, למפלגת העבודה יהיה את האומץ לבצע שינוי בסנקציות הפליליות.
איפה אנחנו היינו בזמן העברת החוק הזה, אם לא בכינוס חירום שהחרים את ההצבעה על החוק הזה, יחד עם המפלגות הדתיות, החרדיות, יחד עם המפלגות הערביות, ביחד בחלק אחר של הכנסת. באמת, גואל, קצת הגינות.
אם אנחנו מדברים על הגינות, אנחנו צפויים לראות שינוי בחוק הזה, למפלגת העבודה יהיה את האומץ לבצע השינוי לפחות בשאלה של הסנקציות הפליליות?
תראה, אני, כשנפתחה הכנסת ה-19, הגשתי הצעת חוק אחרת לגמרי בנושא הגיוס והציבור, לא רק החרדי, אלא בכלל, שמטפלת בסיפור הזה באופן שונה לגמרי. אני מאמינה שהיחס לחרדיות וחרדים צריך להיות בדיוק כמו לכלל האוכלוסייה. אף חלק אחר באוכלוסייה לא שולח מכסות לצבא, אוקיי? הדיון, חוק שירות ביטחון קובע את החובה הזאת אישית לכל אחד ואחד. כל אחד ואחד צריך לנהל את המסע ומתן הזה עם הצבא באופן אישי, לא באופן קהילתי. אני חושבת שאם יש היום בחוק, בחוק שירות ביטחון כתוב, כל אחד ואחת חייבות בגיוס, חוץ מאשר מיועדת לשירות שאמונתה הדתית לא מאפשרת לה לשרת. אני חושבת שאמונה דתית היא לא קריטריון מגדרי. אני חושבת שזה צריך להיות כתוב, או חוץ מאשר מיועד או מיועדת לשירות, שאמונתן הדתית לא מאפשרת להם לשרת. וכך כל אחד ואחת צריכות ללכת לצבא, כל מיועד צריך ללכת לצבא, ואם אמונתו הדתית לא מאפשרת לו לשרת, הצבא ישחרר אותו והוא ילך לחייו. זה מה שצריך להיות בעיניי וזה הצעת החוק שאני כבר הגשתי אותה, אתה יכול להיכנס למערכת.
אני חייב לציין כן, את הצעת החוק הזו אני מכיר, אני עכשיו רק שומע אותה ממך קצת יותר בצורה מפורטת, גם המאזינים שומעים אותה, וזה בהחלט מעניין. אנחנו נאלץ לעצור כאן, חברת הכנסת מרב מיכאלי, מפלגת העבודה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך גואל, ואני מפצירה במאזינות ומאזינים שלך, אתם לא מחויבים להצביע רק למפלגות החרדיות, עד רבה. יש פה מחנה ציוני שרוצה לדאוג לכל הצרכים החברתיים והכלכליים שלכם, וגם לביטחון הלאומי לא פחות. אנחנו מזמינות ומזמינים אתכם.
אז הנה,
הפצרת
בהם, ואני בטוח שהם יקחו את זה.
גואל, רק עוד שנייה להגיד, במיוחד לנשים החרדיות, שהמפלגות החרדיות לא מאפשרות להם ייצוג בשורותיהן, אנחנו בית מצוין לייצג אותן.
טוב, נושא הנשים החרדיות והייצוג זה נושא שהוא שווה תוכנית אחת שלמה ביחד איתך. תודה רבה לך על הדברים, חברת הכנסת מרב מיכאלי. המשך יום טוב.
תודה רבה לך, גואל. ביי ביי.
ושלום לפרשננו, מני גרה.
שלום, בוקר טוב. חברת הכנסת מרב מיכאלי, כנראה עדיין לא קרא את מאמרי המערכת בעיתונות החרדית הבוקר.
כן, אבל עזוב, רק תגיד לי שאלה אחת. אתה יצאת היום מהבית, נתקלת באיזה שלט, משהו, בואו תצביעו ליהדות התורה, ג' אגודת ישראל, בחירה לדורות, משהו, שלטי חוצות, פשקבילים, קיבלת משהו?
עדיין לא, והשאלה אם זה צריך להדיג אותי או לא, אני חושב שזו השאלה שצריך לדבר עליה.
למה? בוא תסביר לנו למה צריך לדבר על השאלה הזו. אם הם רגועים, למה שאנחנו לא נהיה רגועים?
זה לא שהם רגועים. אתה יודע איך כותב מישהו אתמול, מה אתם רוצים, לאיפה אתם ממהרים? זה יש עוד הרבה מאוד זמן, מדבר ביותר מחודש לפני הבחירות.
אז אולי יכול להיות שליהדות התורה אין יכולת כלכלית או אין יכולת טכנית להחזיק את הקהל הבוחרים שלהם, את התומכים שלהם, חודש וחצי על אש גבוהה?
זו השאלה גם, אם יש צורך להחזיק את קהל הבוחרים חודש וחצי על אש גבוהה. בסך הכל זה גם יכול להפריע ללימוד התורה של בחורי הישיבות ואברכי הכוללים, ככל שהם היו עסוקים יותר בענייני הבחירות. ובואו נהיה רגע רציניים באמת. הרי כשהכל קורה יוצא, כשאותם כינוסים של גדולי התורה מתבצעים, ואנחנו דיווחנו כאן במהדורה המרכזית לפני 3 שבועות, שלמעשה אמורה הייתה להתכנס מועצת גדולי התורה של דגל התורה לפני הגשת הרשימות, ובסופו של דבר הם גילו בתקנון שגם את זה ניתן לחסוך. כבר אז הוחלט כי לפני הבחירות צפויה התכנסות של 3 מועצות גדולי התורה יחד.
אז זהו, אז הנקודה הזאת היא מעניינת, אבל שוב, כינוס המועצות הוא משהו פנים חרדי. אני רוצה לדבר איתך בכלל על קמפיין חיצוני, קמפיין הציבור החילוני. אני יודע מה עשה מוישה גפני למשפחות חילוניות שמחזיקות אותו עסק, וקיבלו הקלות במס, אם זה חלוקת רווחי הגז, אם זה העשייה של יעקב אשר עבור הפריפריה, עבור ראשי הערים מהפריפריה, בתור ראש עיר לשעבר. למה זה לא יוצא החוצה? אתה יודע מה, אז את הקמפיין החרדי תשאיר בפנים, נחכה לכינוס, נחכה לכל קורה. מה קורה עם קמפיין החוצה לציבור החילוני? אי אפשר להביא קהלים אחרים?
לא, אי אפשר להביא קהלים אחרים. בוא נדבר את האמת, נכון, שגפני מציין זאת שוב ושוב ושוב, אבל כשבודקים את לעומק את הנתונים ואת המספרים מהפעם שעברה, בסך הכל קולות שהצליחו להביא מחוץ למעגלים החרדים הישירים, סדר גודל של בין 3,000 ל-4,000 קולות, שאותם ניתן להביא כקבוצות, כמקומות מסוימים שבהם אכן נעזרו, מרבים לציין, אתה יודע, את המפעל פרי גליל, שגפני עזר להם וכדומה, ואכן אתה צודק מאוד שבעניינים חברתיים, אכן חברי הכנסת היו פעילים מאוד בשנתיים האחרונות, והביאו הישגים עבור כלל הציבור ולא רק הציבור החרדי, אבל בפועל, אנחנו קודם כל חרדים, ומצביע כללי במדינת ישראל, רואים בנו מפלגה שדואגת לחרדים. יש גם את הסיפור הזה, הנה, אתה רואה שמרב מיכאלי קוראת אנשים חרדיות להצביע למפלגת העבודה. אחרי זה גם לא תבין למה לא יכולים לשתף עם הפעולה, נו, זו הרי בסך הכל התעממות. אבל בפועל קשה ליהדות התורה לפרוץ ולפנות לקהלים שאינם קהלים חרדים.
אני בטוח שעוד יהדות התורה תעסיק אותנו עוד הרבה. תודה רבה לך פרשננו מני גרה. זהו, סיימנו. תודה ליעל ליבר על העריכה, למוטי קופר על הביצוע הטכני. כאן מאחורי המיקרופון הייתי איתכם גואל והקנין, שיהיה המשך יום מוצלח, והזנה הרבה לכל חי כמובן.
Thank you.